תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו עוסקים עכשיו במסגרת הדיון בגיליון המיוחד של עד כאן אסטרטגי בענייני הטלטלה האזורית, בעקבות כעשור, בענייני הסדר האזורי, מאבק על דמותו של המזרח התיכון. זאת כותרת מאמרם של תת-אלוף במילואים איתי ברון, סגן ראש המכון למחקר, ודוקטור שרה פויר, שהיא גם עורכת אורחת של הגיליון הזה. שלום רב לשניכם.
שלום.
אז נתחיל במסגרת שמשמשת אתכם כדי לנתח את הסדר האזורי כיום, דרך איזה משקפיים אתם מתפוננים במציאות האזורית, ומה מייחד את הגישה שלכם? נתחיל איתך, איתי.
אז אני חושב שהייחוד במאמר הזה הוא בכך שאנחנו מנתחים את המזרח התיכון מזווית ראייה אזורית. זאת רמת ניתוח שהיא לא בלתי מקובלת לגמרי, אבל היא לא לגמרי אופיינית. אנחנו רגילים לנתח את המערכת הבינלאומית, את המערכת הגלובלית, את תחרות המעצמות. אנחנו מאוד מורגלים לנתח את רמת המדינות, את המדינה ואת החברה שבתוך המדינה, ואת הדינמיקה שמתרחשת בתוך המדינה. אנחנו מצביעים על הרמה האזורית, אנחנו מצביעים על המגמות האזוריות. אנחנו מתארים מערכת אזורית שנמצאת בין המערכת הבינלאומית לבין המערכת המדינתית, לבין המדינות. כשאנחנו ניגשים לנתח את הרמה הזאת, את הרמה האזורית, אנחנו ניגשים לעניין הזה בגישה מערכתית. זאת גישה שמקבלת את המורכבות של המערכת האזורית. וכשאנחנו מנתחים, כשאנחנו מתארים את המזרח התיכון, הדבר המרכזי שאנחנו עוסקים בו הוא תיאור של סדר אזורי, ארכיטקטורה אזורית, מה שקראתי קודם, מערכת אזורית. עכשיו, אנחנו לא מתייחסים, כשאנחנו מאמצים את הגישה המערכתית, אנחנו לא מתייחסים למושגים האלה, סדר אזורי, ארכיטקטורה אזורית, כמשהו באמת מסודר במרכאות, כמבנה מאורגן, כמבנה סדור, אלא כמשהו דינמי, פתוח, מלא סתירות, שמתרחשים בו עימותים. ולכן התיאור שלנו מתאר את המאבק על דמותו של המזרח התיכון, מאבק שמתנהל כבר שנים רבות, ונקודת המוצא שלנו היא מה שאנחנו קוראים לו הטלטלה האזורית, האביב הערבי. וכדי לסבך את העניין הזה עוד קצת, את המאבק הזה של, על דמותו של המזרח התיכון, אנחנו מתארים בשני מרחבים, על הסדר האזורי בין ארבעה מחנות, כמרחב אחד, והמרחב השני הוא המרחב שמתרחש בתוך המדינות בין שליטים, אליטות לבין ציבורים. באופן כללי, אנחנו אומרים שב-2011 הסדר הישן התמוטט, הסדר של מדינות ערביות, מנהיגים חזקים ויחסים של שליטים ונתינים בינם לבין האזרחים, הסדר הזה התמוטט, סדר חדש קבוע, עוד לא התעצב, ולכן המזרח התיכון נמצא בסוג של תקופת מעבר, שאנחנו מתארים אותה דרך המושג הזה, המאבק על דמותו של המזרח התיכון.
שרה, איך אפשר להגדיר את המציאות של ימינו, בעקבות התהליכים האלה שתיאר איתי, אם בעצם צריך לפרט בקצרה, מהם השינויים המרכזיים שאנחנו רואים לנגד עינינו, בדגש כמובן על התקופה האחרונה.
אני חושבת שהיום באזור אפשר לזהות אולי שלוש קבוצות של מדינות. ואחת הן המדינות כמו סוריה, לוב, תימן, שעדיין נמצאות במלחמה בעצם, במצב של מלחמה, שהריבונות של המדינות האלה לא בטוחה בכלל, גם בגלל המעורבות מצד גורמים חיצוניים, וגם מכיוון שבתוך המדינות עצמן יש מאבק בין גורמים, ולכן אנחנו שמים את המדינות האלה בסל אחד. יש עוד קבוצה של מדינות שראינו גם ב-2019, עוד לפני הפנדמיה, וגם הייתי אומרת אפילו יותר לאחרונה, עם תחילת היציאה מהקורונה, תסיסה חברתית, חזרה למחאות ציבוריות, שאנחנו אומרים ששם המדינות האלה הם במצב של סוג של טלטלה, ויש עוד קבוצה של מדינות שפחות או יותר הן יחסית יציבות, מדינות במפרץ למשל, סעודיה, אמירויות, בחריין, אבל גם מדינות באזורים אחרים, בצפון אפריקה, במרוקו, מצרים, ירדן, אלה המדינות שאפשר להגיד שהן פחות או יותר יציבות היום. מה שניסינו לעשות במאמר הזה זה להבין איך המצב של היום, איך אפשר להסביר אותו גם בהסתכלות לשינויים שהתרחשו ושבאמת יצאו מהטלטלה האזורית ב-2011. אבל אנחנו ממוקדים בעצם יותר במצב הנוכחי, וגם אנחנו מנסים להגיד משהו מעניין על האפשרויות העתידיות, מה יקרה באזור הזה, ואנחנו טוענים שהדרך המערכתית הזאת שאיתי תיאר קודם, זה בעצם זה כלי אנליטי שמאוד עוזר לנו להבין את התופעות היותר אזוריות, מאשר רק להסתכל למה שקורה בתוך מדינה, ממדינה למדינה.
ועכשיו אנחנו רוצים להבין איך מצטיירת המציאות ברמה האזורית וברמה הפנים מדינתית. נתחיל איתך איתי, מדובר על מאבק של מחנות, נכון? מה מאפיין אותם ולאן זה לוקח את האזור שלנו?
המושג שאנחנו עושים בו שימוש הוא מחנות או גושים, אבל אנחנו מתארים סוגים שונים של מחנות, הם שונים באופי שלהם. המחנה הראשון שאנחנו מתארים הוא מחנה שיש לו כל מיני שמות, אנחנו קוראים לו במאמר הזה הציר בהובלת איראן, פעם קראנו לו הציר הרדיקלי. זאת סוגיה נורא מעניינת בעיניי, איך הישויות עצמן, איך המדינות, איך הארגונים קוראים לעצמם, איך הם מתארים. אז נסראללה, כשהוא מתאר את הציר שאני תכף הולך לדבר עליו, קורא לו ציר ההתנגדות, זה הציר של המוקאומה. אז הציר הזה, ציר בהובלת איראן, כולל את איראן, את חיזבאללה, את סוריה של בשאר, את החות'ים בתימן, את הג'יהאד האיסלאמי בעזה, ועוד שורה של מיליציות שיעיות בדרך כלל ברחבי האזור. זה ציר שבאופן מסורתי בעשור האחרון היה מלוכד, אגרסיבי, ואני חושב שבשנה האחרונה, בגלל אוסף המכות שניחתו עליו, בעיקר על איראן, הוא ציר שהוא מוגבל יותר. קאסם סולימני היה במובנים רבים ה-CEO, המנכ״ל של הציר הזה, היה אחראי על התפעול שלו, והריגתו לצד מכות אחרות הגבילה את פעולתו, ואיראן היום מתקשה לסנחרן אותו. אבל זה ללא ספק הציר שהוא הכי דומה לציר במשמעות הרגילה של המילה הזאת, מחנה. הציר השני, הכיוון הלגמרי שונה, הוא הציר שאנחנו מתארים אותו כציר של הג'יהאדיסטים. הוא לא בדיוק מחנה, כי בתוכו יש שני גורמים שנלחמים אחד בשני, ויש ביניהם, לנו הם נראים מאוד דומים, אבל יש ביניהם תאום אידיאולוגית. זה אל-קאידה ודאש, וזה ציר שחטף הרבה מכות בשנים האחרונות, ואנחנו מתארים אותו כרגע כי נמצא בהתארגנות. הציר השלישי הוא ציר שאנחנו מתארים אותו במאמר ככזה שנמצא בהובלת טורקיה. זה ציר שהמחנה המשותף האידיאולוגי שלו הוא הרקע של האחים המוסלמים, והוא כולל את טורקיה, את קטר ושרידים, את חמאס ושרידים של האחים המוסלמים בכל מיני מדינות אחרות. זה ציר ש... בעיקר היום מגולם בפעילות של טורקיה וקטר, וראינו אותו בהחלט די אגרסיבי ודי פעיל בשנת הקורונה. והמחנה האחרון הוא המחנה הספק מחנה, הוא המחנה המתון. שם אפשר לראות את, באופן מסורתי, את סעודיה, את מצרים וירדן, והיום בוודאי הכוח העולה נמצא במפרץ, את איחוד האמירויות. זה ציר שהוא בעיקר בעד הנגד, הוא אנטי שלושת הצירים האחרים, הוא אנטי איראן, והוא אנטי הג'יהאדיסטים, והוא אנטי האחים המוסלמים, כשבתוכו יש דיון מעניין בשאלה מי יותר נורא, הג'יהאדיסטים, האחים המוסלמים, או איראן. אנחנו מתארים מאבק שהוא לכאורה אידיאולוגי, יש בו מרכיבים אידיאולוגיים חזקים, אבל הוא גם מאבק מאוד ריאל פוליטי בין המחנות האלה על כוח, על עוצמה. בתוך המחנות יש גם עימותים גדולים, תיארתי את העימות במחנה הג'יהאדיסטי, אבל גם במחנה המתון יש חילוקי דעות והתארגנויות אדהוקיות. לכן אנחנו תופסים את המחנה הזה, את המושג הזה, מחנה גוש, במשמעות מאוד דינמית.
עכשיו אני רוצה לחזור אלייך, שרה, כדי לדון במה שקורה בתוך המדינות, וזו דינמיקה לא פחות ואולי אפילו יותר סוערת מאשר הדינמיקה האזורית, ויש לה קשר בסופו של דבר לתהליכים שמתרחשים בכל האזור.
כן, אז המרחב השני של המאבק שאנחנו מתארים במאמר, הוא המרחב של בתוך המדינות. והמאבק הזה מתרחש בין השליטים, או אפשר להגיד בין האליטה במדינות, שלפעמים, הרבה פעמים במדינות האלה זה כולל גם הצבא, אנשי הצבא או אנשי ביטחון, לבין הציבורים. עכשיו ראינו ב-2011, כמובן את הביטוי אולי הכי בולט של המאבק הזה בזמן האחרון לפחות. זו לא הייתה פעם ראשונה שהאנשים באזור יצאו לרחוב, ממש לא. אבל זה כן, משהו כן נשבר ב-2011, במובן שהיה קשר הדוק בין המחאות והפעילות של הציבור לבין העובדה ש... ארבע מנהיגים, למשל, פשוט הלכו הביתה, או במקרים מסוימים גם נהרגו. אז אנחנו רואים במאבק הזה שהוא נובע מבעיות היסוד של האזור, שכבר קיימות הרבה שנים, בעיות כמו אבטלה, עוני, אי שוויון, תלות בנפט, תלות בסיוע חיצוני, במיוחד במדינות שלא מייצרים נפט או גז, וצריכים סיוע מהשכנים שלהם. והבעיות האלה, לא רק, אנחנו לא רק ראינו את ההשפעה של הבעיות האלה ב-2011, אבל מה שראינו מאז 2011 זה שבעצם הבעיות בהרבה מקרים, הייתי אומרת, ברוב המקרים, רק הוחמרו בשנים האלה. אז המצב היום, ועוד יותר, זה עוד יותר גרוע מכיוון שכל התוצאות של המגפה, שכל הבעיות האלה נשארות באזור, ולכן ראינו אפילו לאחרונה, בחודשים האחרונים, שאנשים עוד פעם חוזרים לרחוב, ואני חושבת שאחת השאלות שעכשיו אנחנו נצטרך להתבונן ולהסתכל, מה היו הלקחים שהציבורים לקחו מהגלים הקודמים, לא רק ב-2011, אבל גם נגיד ב-2019, שציינתי קודם, אבל גם מה הלקחים שהמשטרים לקחו מהניסיונות שלהם בעשור האחרון. כי סביר להניח שבגלל שהבעיות האלה עדיין נמצאות, שיהיו עוד מחאות, או יהיה עוד סוג של תסיסה חברתית, אבל מה שאנחנו לא יודעים זה איך המשטרים יגיבו לזה.
ואם כך אני רוצה להבין, במצב כזה שבו הסדר עדיין לא מגובש, לא התגבש מחדש כמו שאמרת איתי, והמצב הפנימי במדינות שהן מוקדי המאבק הוא בלתי יציב, האם אנחנו יכולים בכלל להעריך מה צופן העתיד? ועוד לפני שבכלל ננסה לענות על השאלה הזאת, אני רוצה לשאול אתכם, מה כנגד הגישה שאתם מציגים אפשר למצוא בספרות המחקר, בדיונים האקדמיים, מחקריים באופן כללי, על המציאות של המזרח התיכון בתקופה הנוכחית. מה האלטרנטיבות להסבר שאתם הצגתם עכשיו?
אני חושב שיש לנו שתי קבוצות של ויכוחים. קבוצת ויכוחים אחת קשורה לעצם קיומה של רמה אזורית. יש לא מעט אי נוחות בקרב חוקרים סביב עצם הדיון הזה ברמה האזורית, בשאלה האם היא קיימת. יש כאלה שלא רואים שום דבר במרחב הזה, וחושבים שההתרחשויות הן בדינמיקות שבין הרמה של המדינות והארגונים לרמה הגלובלית, ויש כאלה שרואים התרחשות אחרת ברמת האמצע, למשל הרעיון של תתי אזורים. הם אומרים, אין רמה אזורית כוללת שכוללת את המזרח התיכון, גם אנחנו אגב נותנים למזרח התיכון הגדרה שהיא שונה מההגדרה האטלסית שלו, בגלל הקונסטרוקציה התפיסתית שלנו, אבל הם אומרים, המפרץ צריך לנתח אותו בנפרד, הצפון אפריקה והמגרב צריך לנתח אותו במפרד. אז זאת קבוצת ויכוחים אחת. קבוצת ויכוחים שנייה יורדת כבר לנושא של הסדר. בעצם יש פה שתי גישות. גישה אחת אומרת, יש סדר יציב במזרח התיכון. בניגוד למה שאני תיארתי, את מה שאנחנו, שרה ואני, אומרים במאמר, שאנחנו בתקופת מעבר, ואין עדיין סדר יציב, יש גישה שאומרת, יש סדר יציב, היא נחלקת לשתי תתי גישות, גישה אחת אומרת, זה חזר הסדר הישן, מה אתם נסערים? בשאר זה אותו בשאר, סיסי הוא די מובארק, המונרכיות נשארו אותן מונרכיות, מדינות הלאום שרדו, הגבולות חזרו, הערעור של הג'יהאדיסטים על סייקס פיקו נכשל, זה הסדר הישן. וגישה אחרת אומרת, לא, התעצב סדר חדש, הוא שונה מהסדר הישן. אנחנו אומרים, בזהירות, יש איזשהו סדר שאנחנו מאפיינים אותו כסדר מאבקי, דרך המושג הזה, המאבק על פני המזרח התיכון, אבל הוא דינמי. ולכן אנחנו חושבים, כמו שאמרה שרה, שהמאבק הזה יימשך. הוא יימשך גם ברמה האזורית, והוא יימשך בתוך המדינות. אנחנו נראה גלי טלטלה נוספים, יכול להיות סביב סיום הקורונה והיציאה של האנשים בחזרה לרחובות ולכיכרות.
שרה, כשאנחנו רוצים להתמקד במקומות שלדעתך יהיו מוקדי האימות בתקופה הקרובה, בעתיד הקרוב, ככל שאפשר להאריך, איך את מציעה לערוך את הסדר הזה?
אם מדובר במרחב הראשון של המאבק שאנחנו מתארים, כלומר המאבק בין המחנות, אז סביר להניח שהמאבק בין הציר האיראני לבין האחרים, אבל במיוחד לבין האיראן והמתונים, ימשיכו. אנחנו ראינו את זה לאחרונה, בשבוע האחרון, עם ההתקפה בסעודיה. אז סביר להניח שזה ימשיך. יכול להיות שנראה התפתחויות מעניינות בקשר למחנות האחרים, האחים המוסלמים בהובלת, היום בהובלת טורקיה, יכול להיות שנראה איזשהו, איך אומרים, moderation, מתנות במחנה הזה. אני חושבת שבתוך המדינות, המאבק השני, הייתי מסתכלת למדינות כמו אלג'יריה היום, איפה שיש עכשיו רואים חזרה של המחאות העממיות מקודם, גם בלבנון, מה שקורה היום, לבנון מאוד יכול להיות שבועות כמה שבועות לא יהיה להם חשמל בכלל, אז וגם הייתי עדיין מסתכלת לעיראק, כי אני חושבת שבמדינות האלה, גם בלבנון ובעיראק, מה שמעניין ומה שכנראה עוד מוסיף אפשרות של אי יציבות בהמשך, זה שיש בעצם ממשק בין המאבק הראשון לבין, כלומר בין המרחב הראשון לבין המרחב השני. יש קשר בלבנון ובעיראק בין, בין המעורבות האיראנית במדינות האלה, לבין כל הבעיות, כל בעיות היסוד שאנחנו רואים בתוך המדינות, והבעיות שבעצם מובילות את האנשים לצאת לרחוב. אז ככל שהמרחבים של המאבק יותר קשורים, אני חושבת שכנראה שנראה עוד יותר תסיסה חברתית ובעיות בעתיד הקרוב.
איתי, אני רוצה לשאול אותך לסיום לגבי הדרך שבה המחנות שהצגת קודם לכן ישפיעו על עתידנו פה באזור, בין אם זה בכיוון של התייצבות או בכיוון של המשך הטלטלה.
אני חושב שזה בהמשך של, בכיוון של המשך הטלטלה. יש פה מאבק אידיאולוגי חזק מאוד, יש פה מאבק מאוד חזק על כוח והשפעה, ולכן האימות הזה בעיניי יימשך ברוח הדברים ששרה אמרה. בקיצור, המזרח התיכון ימשיך לעניין אותנו כאזור סוער של מאבק גם בשנים הבאות.
כן, ונראה לי שעם האמירה הזאת אנחנו באמת יכולים לסכם בצורה מצוינת את הדיון, שלא משנה איך מסתכלים על זה, אנחנו חיים באזור מרתק שאין בו רגע דל. איתי וסרה.
אנחנו טוענים שזה משנה איך אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו מנסים להציע מסגרת
שכולם יכולים
לאפשר קבלת החלטות וניתוח.
אבל כמובן שלא כולם יסכימו בין זה לזה איך צריך לנתח את הדברים. על כל פנים, איתי ושרה, תודה רבה לשניכם על הדיון הנפלא הזה.
תודה לך.